في شباب في خلاص تظلم זה גמרא, זה גמרא מפורשת.
זה
אבל זה גמרא מפורשת, אז הוא אומר, חייב אדם לשנות פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, זה גמרא מסורת ברכות. לאט בואו נקיים את זה, ששני. טוב, ונראה שרבי ישראל מסלנט אומר שהמוסר הטוב ביותר זה פשוט ללמוד את ההלכה על בוריה. ללמוד את ההלכה על בוריה. זה המוסר הכי, הכי טוב. אז את המוסר הזה היו צריכים הרבה לשמוע, אבל הם לא פה. הרבה שהיו צריכים לשמוע.
איזה על בוריה?
על בוריה, אתה רואים? זהו בדיוק. איך אמרת?
על הפרספקטיבה.
וקומפלטמון, מה זה? זה לא זה? זה לא הולך? לחלוטין, קומפלטמון זה לחלוטין?
לחלוטין.
הפרספקטיבה זה באופן מושלם. טוב, אני...
הוא מהמדיר.
יום שני, אורן, דיברתי על אנחנו לא נלחוץ דקה, וכל הלכה היא מזכירה לי את זה שאין קופת דקה. כל הלכה זה פשוט מחריד הדבר הזה. יום שני הזה היה הכי מזעזע, החיוב שתהיה קופת צדקה, ומה זה צדקה, ולמה אנחנו לא מקיימים מצד צדקה. יצאו כבר לדבר קופת צדקה, הסתכלו עליי ככה, אז אמרתי, כשהוא פלא נמצא, אני לא יכול לדבר על מדינת ישראל, אז מה זה הקבוע? זה הקופת צדקה. זה פשוט, אני כל כך חובד הדבר הזה, אין לנו קופת צדקה בשכונה, ולא רק שאין קופת צדקה, גם אין צדקה בעצם. אין צדקה, אין מי שעוסק בצדקה. מה?
גבי צדקה.
אין גבי צדקה. והקופות צדקה שיש לך הבית זה לא קופת צדקה. זה קופת גמילות חסדים. יש מה שאתה מחנך את הילדים, זה קופת גמח. טוב.
ירושלים? כל
עיר ועיר,
כל שכונה ושכונה, יש בירושלים.
כן, יש שתי סוגיות, אני חושב, אחת, האם הציבור יוצאים ידי חובה, זה ייתכן שיוצאים אפילו ידי הביטוח הלאומי. אבל שאלה אחרת היא איך האדם נותן צדקה? איך האדם מקיים, אני אמרתי שאדם מקיים מצוות צדקה במצטבר, כי כשהוא נותן לגמילות חסדים, יש להניח חלק מהקטע שלו רוצה להגיע לאיזשהו עני. אז איך אדם נותן צדקה, מצווה החשובה הזו, איך אדם מחנך את עצמו לתת? וגם אמרתי שהרב ציודה זצ"ל היה אומר שאדם צריך שיהיה לו שתי קופות צדקה שונות, קופה אחת לתת לעניים, וקופה שנייה להחזיק תורה, וגם זה צדקה. אבל אדם צריך שתי קופות, אבל זה עניין של יראת שמיים. אדם שמחזיק את העני, צריך הכל מרחם עליו. אני אומר איזה שפלות, שהוא מרחם עליו. אבל אדם שמחזיק את התורה, הוא צריך להיות גאה לזה שמחזיק את התורה. והרב ציודה זצ"ל היה מדקדק שהרמב״ם, הרמב״ם מצד אחד כותב, יש דברים מפורסמים של הרמב״ם, שאומר שאסור לקחת, אסור שתמיד חכם ייקח דקה. לא, הרמב״ם אומר דברים יותר גרועים מאלה. הרמב״ם אומר שכל המשים, בפרק הלכות תלמוד תורה, פרק ג' נדמה לי הלכה ג', כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה מאור התורה וקיבה את נר הדעת, דברים מאוד חריפים. הצד שני, יש רמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שם הרמב״ם אומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שחינו ליבו והבדילו מדעו לעמוד ולעבוד את השם הרי ומתקדש קודש קודשים ויזכה לו השם חלקו המגיע לו. איך יזכה לו? ואסור לקחת צדקה. אז הרב ציודה, מה? שמה? אבל הוא מדבר על אחד שהוא כמו שבט לוי. זאת אומרת לא שבט לוי בלבד. מה? אני חושב שמה שאמרם זכויות דרכים כשרות. אז הרב ציודה היה אומר שרואים יש אדם שלומד תורה והוא אחרי כל אדם פרטי, זאת אומרת, הוא לומד תורה לעצמו. אדם כזה אם הוא לוקח זה חילול השם, אבל יש אדם שהוא שבט לוי, שבט לוי הם הפקר, אין להם בית, אין להם נחלה, הם מלמדים את עם ישראל תורה. אדם שיגיע למדרגה כזאת שהוא כל כולו קודש, אז עם ישראל צריכים לטפל בו. אז יש בעיה, הדבר הזה זה בעייתי. אמרתי פעם לרב טאו, כי הרב טאו אמר לי, אמרתי שזה בעיה, כי אז זה כמעט בלתי ניתן ליישום. זאת אומרת, אולי הנותן מסתכל על האדם ואומר, הנה אני רוצה לתת לו קילומטר על שמה, אבל המקבל אף פעם לא זו בעיות הוא לקבל. כן, בסדר, שבט לוי יש לו מעשה ראשון. המעשה ראשון זה בעצם כמו מעשה עני. זה אותו עניין, כי עשרת... לא, אבל מה שכתוב, עשרת עשרת כל תבואות דרכה, עשרת בלי שתתעשר, שם כתוב, נתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. זאת אומרת, באותו פסוק, הפסוק מחבר בין הלוי לבין העני. אז הרמב״ם כנראה לומד שהמעשה הראשון ללוי זה לפרנס את אוכלוסיית מפיצי התורה בישראל, והמעשה העני זה המסכנים. זה כנראה הרב ציודה. לכן צריך שתי קופות, שיהיו שתי קופות בכך, אחת כאילו קופת מעשה ראשון, אחת כאילו קופת מעשה עני. מבחינה נפשית גם צריך להרגיש שתי סוגים של עבודת השם בצדקה. גם זה אין לנו. זאת אומרת, אם הייתה לנו קופת צדקה, אם אומרים לאדם, אתה נותן צדקה, אנחנו ניתן חצי לעניים וחצי להחזקת התורה, וגם זה יהיה כנראה צדקה. איזה מדרגה מוסרית הייתה יכולה להיות פה, ואיזה יהיות שמיים. אני מתנה את צערי על הדבר הזה שאין לנו קופת צדקה, לא רק מצד החיוב הפרטי שיהיה בכל עיר קופת צדקה, אלא מצד זה שכל אדם זה חלק מעבודת השם שלו שהוא ייתן צדקה. טוב, אבל זה הנושא שהיא גם שני, ופה אנחנו עומדים את העניין של לקרוא את הפרשה שניים נקרא לך תרגום. אם כן, שולחן ערוך ושפיי סעיף א', אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שניים נקרא לך תרגום, אפילו עטרות בדיוון. אתם רבותיי, חייב לקרוא את עצמו בכל שבוע את פרשות השבוע. יש חובה לקרוא שניים נקרא לך תרגום. יש פה שאלה גדולה, איך אנחנו מבינים את החיוב של שניים נקרא לך תרגום? מהו טעם החיוב? הרי אין חיוב ללמוד את הפרשה, או שיש? בואו נקרא את סעיף ב', סעיף ב' אומר, השכנות, אם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשיב כמו תרגום, ויראה שם נקרא תרגום וגם כן פירוש רש"י. זאת אומרת, שלדעת השכן ערוך, התרגום בעצם ינוע פירוש. ולכן הוא אומר, אפשר רש"י במקום תרגום, ועדיף לעשות את שניהם, כי אז אתה משלים לדברים שרש"י כותב, שרואים שהתרגום כותב. זאת אומרת, שלפי המרן, וכך לפי הנגלה, העניין של התרגום זה בעצם הפרשנות של התורה. יפה. אבל למה שניים נקרא? כשהוא יכול להסביר את הדבר הזה, למה שניים נקרא? למה לא מספיק אחד נקרא? למה לא מספיק שום דבר נקרא? זאת אומרת, הרי בעצם, מהו הזמן שבו צריך לקרוא את השניים נקרא לך תרגום? מהו הזמן? יש הרבה זמנים מכתחילה, מהודרים, אבל בעצם הזמן זה לפני האוכל. של יום שבת.
של יום שבת?
כן.
לא היה
רק שם. תראו סעיף ד', מצווה מן המובחר, תראה, אני אגיד לכם מה הבעיה איתכם. אתם, למשל, הייתם פעם באיזה שיעור, למדתם איזה פסקה מהארי, פעם קראתם קיצור שכן ערוך, פעם התחלתם ללמוד הלכות שבת, אתם מלקטים כל מיני... סלח לי שאני... אני ככה... אתה לא נעלב, אני אומר את זה עליך, אבל זה נכון כולו. מלקטים כל מיני ידיעות מכל מיני מקומות, ויש איזה סלט שמם בראש. מה נכון על פי הקבלה, זה צריך להיות ביום שישי בבוקר, מה נכון על פי ההלכה, מהו מידת חסידות, מהו מצווה מן המובחר, סלט שלם. למה יש סלט שלם? כי אף פעם לא לומדים מסודר. זה הסלט השלם. אגב, גם פה אנחנו לא לומדים מסודר, כי אם המסודר היה, תעשו שיעור הכנה בבית, תקראו קצת בית יוסף, קצת שכן ערוך, אחרי זה אנחנו נעבור, נגיד כל היסודות, אחרי תעשו שיעור חזרה, ואז לומדים מסודר. אני רוצה להגיד לכם, היום הגעתי בגישה מוסרית, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו למדנו ביחד כל הלכות בשר וחלב, עכשיו נסיים הלכות צדקה, למדנו המון סימנים הלכות שבת, תראו כמה הלכות שבת, למדנו כל זה בזמן קצר מאוד, תראו כמה, המון מה שלמדנו הלכות שבת, כמעט אף אחד לא זוכר כלום, אני חותם לכם, לא זוכרים שום דבר, זוכרים שמדברים על זה, זאת אומרת, אופן כללי, יש דיון חשוב על זה שבשבת צריכים להתפלל ולאכול וגם להדליק את הנרות. מה? כן, אבל אני אומר שאדם, אני לא מזלזל, אני לא מתכוון לזה, חס ושלום, לא מזלזל, ממש למי שיהודי שלומד תורה אני לא יכול לזלזל בו. כן, אבל אני אומר ש... נכון. אני אומר שבקלות היה אפשר, איך אומרים היום, לשדרג את הלימוד. בקלות היה אפשר להרים אותו הלאה. יש איזה רעיון של מישהו מהשכונה שהוא רוצה, בא לדבר איתי, אז הוא רוצה שיהיה, שילמדו שעה בחברותות ואחרי זה אני אתן שיעור חצי שעה. מה? השאלה על מה? מה? בהתחלה היינו עושים ככה שיעור גמרא, עד שהתברר שלא לומדים שעה קודם. כשהגענו לשכונה, ניסינו ללכת על זה, היה דברים מאוד יפים בהתחלה. שילמדו שניים שלושת רבעי שעה ואחר כך שלושת רבעי שעה שיעור. זה היה החשבון. מהר מאוד הפסיקו ללמוד, כי השלושת רבעי שעה היו לפני השיעור. אי אפשר להגיע שלושת רבעי שעה לפני השיעור. זה כל שאתה מגיע בזמן, אתה מגיע שלושת רבעי שעה לפני השיעור. אז לא זה, ואז הגענו לאן שהגענו היום, עד הלום, שאנחנו כבר לא לומדים גמרא, אלא לומדים הלכה, שגם זה הרבה מאוד. טוב, אני רק אומר לכם, תחשבו על העניין הזה. הזכרתי, כי אתה אומר לי הלכה מהארי, כל העניין של יום שישי, מה?
לא, אני אסיים את זה פה.
אבל צריך, אני אגיד לך, בשביל צריך, באמת צריך בית יוסף. לא, צריך בית יוסף, כי אדם שתמד שולחן אורך משנה ברורה, הוא בעצם עיוור. בעצם צריך מאוד טור בית יוסף. עכשיו, פה תהיה את הבעיה, אין בית יוסף, אני לא יודע אם אין בית יוסף. אז באמת, זה יכול להיות דבר חזק מאוד, אם אדם, לכולם יהיה טור בית יוסף, שתכו את הגמרא, תיסו ככה, ילמדו, איזה שעה, אחר כך ניקח שתי הלכות ונבחן את ההלכות הללו. מה?
זה טור יפה היום.
מה?
הטור חדש.
כן.
יפה.
כן, אבל אתה תקנה כבר תיגמר לשנה. לא אתה. עד שתיגמר לזמן, ואז יבואו אנשים יגידו, רצו ללמוד, אבל לא היה לנו זפר. טוב, מה? אתם רוצים לעשות את זה? לעשות את זה, לעבור ל... זה יכול להיות דבר חזק, כמו לימוד הלכה בחברותות ו... אחר כך, אבל חצי שעה שיעור, כי אחרת, גם ככה זה יוצא שעה וחצי. אתה
צריך להכין חזק.
אני, תאמין לי, אתה תבוא, תראו קצת בשבת הרמור לשמוע את השיעורים, תבין מה, לא תוכל לקשות שום קושיה באמצע, אני מבטיח לך. אם, אנחנו נמצא עכשיו מסכת יבמות.
אני מבטיח, יבמות קשה.
יש לך חתן, אתה לא מבטיח יבמות?
אני הבנתי למה לא מבטיח יבמות. מה, 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 מה יש את זה?
זה המקסימום שתוכל להקשות בשיעור. אני גם לא מבין למה נדים רמות, אבל זה מסכת מצוקה מאוד. תוקה ממש, טענו ואימא לי רמות. טוב, לא, אני, זה עברתי את הגיל של האחים וכל זה, תאמין לי שזה לא, זה לא הנקודה. אז אם תרצו לעשות איזה ערב ולימוד חברותות ו... אז אפשר להעביר את השיעור נגיד ליום שלישי, שבכל מקרה יש פה לימוד חברותות, במקום רביעי לעשות שלישי ואז ללמוד מתשע עד עשר, ואז יש שום עשר עשר וחצי, לא, מרבע לתשע עד רבע לעשר, והשיעור מרבע לעשר עד עשר ורבע, אז יכול להיות טוב. אבל שבעיה שאני פוחד שיהיה עוד פעם חצי שעה שיעור. אני יש לי בעיה, יש לי מקסם שעת שאני יודע להסביר יפה, זה מקסם שווא, כי תמיד נראה טוב. אתה יכול כאילו לתפוס את האפידרמיס של הלימוס, להגיד לבן. טוב, אני אשאל עוד פעם לגבי הטעם של למה לומדים שניים מקרא ואחד תרגום, למה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. הגעתי לזה דרך השאלה מקודם, אבל השולחן ערוך אומר שמצווה מן המובחר לפני האכילה. אחר כך נראה את הארי וכל זה.
לא יודע, אני זוכר את האמת מהגמרא, אמרו לי שרב אמר לתלמידיו, אל תאכלו ארוחת...
זה שבת בבוקר, זה השולחן ערוך מהגמרא.
אז לא חשבתי איזה סעודה, אבל מהגמרא, לא
מהגמרא. מהבוקר, מהבוקר. לא, כולם יודעים את הארי הזה.
זה היה שבת בבוקר, הייתי חושב שהוא צריך להכין, כי
הצלש, מה? נכון, בדיוק. אבל כיוון שהשולחן ערוך אומר לא כך, אלא שאפילו זה רק מצווה מן המובחר, כלומר, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום לפני הסעודה, יוצא שעדיף להשלים פרשתו מן הציבור, זה אפילו אחרי קריאת התורה. שמעת קריאת התורה, עדיין ביקרא שניים מקרא. אז בעצם שוב, השאלה היא למה צריך לשניים מקרא? את התורה אתה כבר יודע, שמעת אותה. מילא אחד תרגום, כדי לפרש את פרשת השבוע, אבל למה צריך שניים מקרא? זה נכון מה שהוא אומר. אז הדבר הזה שאתה אומר כתוב באחד הראשונים הראב"ן, אומר שהתורה ניתנה שלוש פעמים, פעם אחת בהר סיני, פעם שנייה באוהל מועד, פעם שלישית בערבות מואב. לכן אנחנו מחזקים את זה בתוכנו. לפי זה יוצא, ואני לא יכול להעריך בזה הרבה, לפי זה יוצא שהמטרה של השניים נקרא, זה לא ההבנה, אלא זה לבטא את הקשר שלנו עם פרשת השבוע. לא חושב אם זה לפני או אחרי, אבל אתם זוכרים, אני מדבר על זה כל הזמן, הייתי מדבר על זה בשירים של פרשת שבוע, הנושא שלה הוא קבלת התורה. זאת אומרת, אדם רואה את עצמו כאילו על הר סיני, מקבל את התורה. ואת זה צריכים לכפול כמה פעמים. עכשיו, השניים נקרא, זה בטוח זה. האחד תרגום, לפי הפשט, מתת התרגום, זה רק לפרש, אבל לפי הארי זה לא ככה. הארי מאוד הקפיד שיהיה דווקא תרגום, ולא רש"י. אפשר בנוסף רש"י, אבל זה לא החיוב. החיוב של התרגום הוא דווקא התרגום. ובעצם יש לזה מקור בראשונים, בספר אסמד, שם הוא כותב, כי התרגום ניתן בסיני. יש מחלוקת, האם אפשר לקרוא רש"י במקום תרגום, מרן פוסק שכן, אבל מי שחלק אומר, כי התרגום ניתן בסיני, ורש"י לא ניתן בסיני. צריך להבין את התרגום, נכון. אני אגיד לך, הוא כנראה הביא את התרגום, יש לי שאלה פשוטה, הוא יסתכל בפרשה, הוא הביא את התרגום. זה מאוד קל להביא את התרגום, זה מאוד קל, רק...
פעמיים
קוראים. מה? פעמיים את הפרשה, שמה?
זה נכנס, אם זה היה פעם אחת זה לא מספיק כדי לקרוא את המילים, אבל פעמיים כבר קראתי את המילים, אני כבר מסדר על זה בפרשה.
בתרגום, זה יושב לך בראש. האמת היא כזו, יש לזה עוד כמה דברים. יש את, איך קוראים שניים נקרא לתרגום? אני מדבר על הכל, אבל יש בעצם שתי שיטות שמופיעות בהלכה. שיטה אחת, שיטת הארי, שאומרת, אתה קורא פסוק פעמיים, אחר כך תרגום. פסוק פעמיים, אחר כך תרגום, והגרה קודם, לא, הגרה לא ככה. הארי. שיטה שנייה, שיטת הגרה, ועוד, שהיה קורא פרשה, כלומר פרשה פתוחה וסתומה, פעמיים, ואחר כך תרגום. האמת שלא זה ולא זה, זה לא טוב. מדוע זה לא טוב? הדבר הכי נחמד זה שיטת רבי משה פיינשטיין. רבי משה פיינשטיין הוא שיטה משלו. הוא היה קורא כל הפרשה כולה פעמיים, ואחר כך את התרגום על כל הפרשה. זה הכי נחמד. אם אתה רוצה להבין מה קורה בפרשה, זה הכי נחמד. רבי משה פיינשטיין היה קורא את הפרשה פעם ראשונה.
אתה מבין את התרגום?
לא, קודם כל את הפרשה. אם אתה רוצה לתפוס את התמונה של הפרשה, שיטת הארי זה הכי גרוע. זה מאוד קשה.
יש לך נערוך כבר ספק שאת הפרשה קראתי אותה בבית הכנסת.
בסדר, זה לא משמע. בין אם קראת או בין אם לא קראת, תמיד יותר טוב לזכור את הפרשה בסקירה אחת, זה הרבה יותר נוח. ובעצם הארי לי מאוד קשה לקרוא, אני קורא את הארי, קורא שני פסוקים ואחר כך תרגום, זה מאוד קשה. אז תסלחו לי שזה סגנון ספרדי, זאת אומרת, מה כאן הספרדי? אתה לא מבין, אתה מאבד את הקשר, אתה לא זוכר מהקודם, הכי טוב. רבי משה פיינשטיין, אני זוכר שקראתי את זה, מה שאני אומר לכם כתוב בכרך ח', רבי משה פיינשטיין יש לו בחייו הוציא שבעה כרכים של גדול משה, ואחר פטירתו רפפורט הוציא כרך שמיני. שם בהקדמה ישנם איזה בערך 10 עמודים, נדמה לי, על חייו של רבי משה פיינשטיין, זה דברים מאלפים ונפלאים מאוד. שם הוא כותב שהיה קורא פעם ראשונה את הפרשה בנחת, היה קורא לאט לאט את הפרשה, אחר כך היה רץ על כל הפרשה, ואז היה קורא את התרגום זריז. עשיתי את זה כמה פעמים, זה נפלא, זה שיטה נפלאה. אתה קורא כל, לאט לאט כל פסוק ברצף, אחר כך אתה רואה את הסקירה, קורא ואתה קורא את התרגום, אני מצטני אותה, אתה גם גיימנת הכל, זה נפלא. והארי הורס את כל החוויה. וכל פסוק...
מה?
מה?
יש שם מי לסמוך.
הכל יש שם מי לסמוך. אבל אני אז אומר, הכל יש שם מי לסמוך. בעצם, כנראה שכל הדרכים לקרוא שניים לקרוא לך תרגום, זה כתחילה. מה שלא תעשה זה יצא טוב. אם אתה רוצה לקרוא... הרי רוב האנשים קוראים כנראה פרשה שלמה ואחרי זה פסוק אחד, נקרא פסוק אחד תרגום. נכון? כי הם סביב, הרי האנשים אף פעם לא מספיקים, ואיך אתה חושב שבטח הוא לפני האוכל יתרח, אז הוא שומע, באופן כללי יהודי רגיל הוא קורא תמיד שם אחד אחד תרגום, אבל אף פעם לא יוצא לו. הוא כן קורא, אבל פשוט לא יוצא לו. אז הוא שמע, פעם אמרו לו משהו שאפשר לקרוא עם השליח ציבור. אז הוא קורא עם השליח ציבור, ומה עם השאר? אז קורא אחד מקרא ואחד תרגום, נכון? ככה זה ה... מי שקורא חוק לישראל אין כמו, אבל האריק כתב שלא ישמור על חוק לישראל, אלא חוץ מהחוק לישראל יקרוא שם מקרא ואחד תרגום. לפי הפשט זה לא ככה. מה שאני רוצה להראות, שבין לפי הריב... אני אומר לי ככה, לפי כולי אלמה, השניים מקרא, המטרה שלהם היא לא לימודית. המטרה של השניים מקרא זה להטמיע בתוכך את מה שהציבור עושים. לפני או אחרי זה לא משנה. יש כבר חיוב לקרוא את הפרשה. אומר ככה, אם היום יהודי יש לו זמן, עכשיו הוא רוצה לקרוא פרשת לך לך. יש לו קצת זמן, והוא לא יודע אם יהיה לו זמן בלך לך. הוא יכול לקרוא עכשיו שניים מקרא ואחד תרגום הלך לך? לא יכול לקרוא, מדוע? כי הוא עדיין לא התחייב. וזה יש מה שכון ארוך. אתם רואים את השם השכון ארוך? אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייל לקרוא את התורה בכל שבוע, פרשת אותו השבוע. מה? אפשר אחרי, אבל לא לפני. אומר המשנה ברורה, אתם רואים שזכות א'? לקרוא את התורה בכל שבוע, היינו שלא יקדים לקרוא קודם אותו שבוע, וגם הוא אחר, יותר עושים פרוטן עם הציבור, כולם עושים פרוטן עם הציבור, מרחים להם מרבו שנותר. זאת אומרת, הנקודה היא שהפרט עושה מה שהציבור עושה. איך הוא עושה את זה? הוא מטמיע בתוכו את מה שהציבור עושים, כי הוא כבר או שהוא מתכונן או שהוא אחרי, אבל זה לא משנה. ובין אם הוא מתכונן פעמיים לפני, ובין אם הוא אחרי מעניק את מה שהוא כבר שמע, עוד פעמיים. לדעתי, השניים נקרא, לכול העלמה, המטרה שלהם לא לימודית, אלא קריאה. לקרוא את התורה. סליחה, לא שמעתי?
מה
עושה מישהו מחול כשהוא
כבר עבר, זאת אומרת הוא לא
בעוד הפרשה,
הוא
יקרא
כמו
ארץ
ישראל?
לפי הרשום של השמרות, משהו לא חייב, כי הנקודה היא להשלים עם הציבור, והציבור זאת אומרת, אתה אומר לא, זה לא יכול להיות שהוא לא יחייב, כי הוא יחייב. כן, זה עם הציבור שלהם, עם הציבור שלהם. לא, אבל הסיפור הוא ככה, נגיד הוא נסע, הוא קרא נגיד פרשת שלח, לא, זה קורה תמיד בחוקת בלק, אז הוא קרא פרשת חוקת, ונסע לחוץ לארץ, כאשר בשבוע שהוא נסע בארץ ישראל קוראים בלק, ובחוץ לארץ קוראים עוד פעם פרשת חוקת. נכון?
כן, הוא היה כאן, הוא היה כאן, ושסת הפרשת איתו היה מהשישי לשבת, לא, מהשישי לשבת, אבל היה...
לא מצל, הוא קרא פה חוקת ונסע לשם, שם קוראים פעם חוקת, ואחר כך שיחזור לפה כבר יהיה קורח. האם לקרוא פעמיים חוקת? כלומר, כי הוא צריך להיות עם הציבור של חוץ לארץ? או לקרוא עם הציבור...
אני מזכר בשבועות, השבועות אלה של חוץ לארץ היו כאן.
כן, כן, זה קורה כבר. כן, נכון. האמת זה שאלה, כי יכול להיות שהציבור זה הציבור שהוא... לא בטח זה המקרי, הציבור המקרי, אולי הציבור המהותי שהוא נמצא איתו כל שבוע. וכמו שאדם, מסתבר שאדם שנמצא ב... נגיד הוא רופא בבית חולים והוא לא מתפעל בציבור, אז אף על פי כן צריך כל שניים אחד יכול תרגום עם עם ישראל שקורה. אז כל אחד זה עם ישראל שלו. אז יכול להיות שנמצא בחוץ לארץ, עדיין צריך לקרוא לפי ארץ ישראל. זו שאלה מעניינת שאני לא יצא לעסוק בה. השאלה הזאת, אבל מסתבר לי, שהוא רוצה לקרוא עם הציבור שלו, זאת אומרת, הציבור שהוא שייך אליו. לא, אבל זה לא כך, זה תלמידים הם לא נוסעים באמצע השנה, אבל זה יותר אנשי עסקים, או שהם נוסעים ככה באמצע הקיץ, באמצע חורף. לא, אז בחופש זה לא יוצא, בחופש אין בעיה. בחופש זה יוצא בסדר, זה אותם פרשיות. כן, אז עוד פעם, התחלתי מזה שלשון השכנות בוא נקרא את זה עוד פעם, הפי שאתה שומע כל התורה כולה, כל שבוע לציבור חייב לקרוא את התורה בכל שבוע, פרשת אותו שבוע, שניים נקרא לך תרגום, תפילה התורות לדימון. זאת אומרת שרק כשהציבור מתחייבים, רק אז אתה יכול לקרוא את השניים נקרא לך תרגום. אתה לא יכול לפני. מה זה מבטא את זה? שהאדם הוא עם הציבור, מה שהציבור עושים הוא מכפיל, עושה פעמיים. אז אני אומר, על התרגום יש מחלוקת. האם התרגום זה פירוש, כך זה לפי הפשט? או שפי הרי גם התרגום זה סוג של תורה שניתנה בארצנאי, ולכן הרי כותב לא לוותר עליו, על התרגום, ולא להחליף אותו בפירוש רש"י או כל פירוש אחר. בסדר? טוב, זה... לפי, לפי החשבון הזה, בעצם העניין של השניים מקרא, זה, זה המשך של הלכות קהילת התורה. אז אם כך רוצה בגמרא, לפני שתקנו את התקנה לקרוא בתורה כל שבת, לא היה שניים מקרא. לא היה דבר כזה שניים מקרא. אחרי שתקנו את התקנה של שניים מקרא, אז יש את, ה, את, ה, את החיוב הזה לעשות אותו ביחד. אגב, אין דין לקרוא את ההפטרה. זה קצת קשור לעניין הזה. אין דין לקרוא בהפטרה שניים מפטיר. מה? תראו, בסוף הסימן, בהגעה, או בשכון ערוך, בשכון ערוך סעיף זין, אומר בשכון ערוך, אין צריך לקרוא פרשת יום טוב. למה לא צריך לקרוא פרשת יום טוב? כי אין לזה טעם, כי אתה קורא בכל מקרה את כל התורה. אומר פה הרמ"א, וכן אין צריך לקרוא את ההפטרות. כל מקום נהגו לקרוא את ההפטרה. אבל בעיקר הדין לא צריך לקרוא את ההפטרה. למה לא צריך לקרוא את ההפטרה?
שתיים נקרא בחת הגום או בכלל?
לא צריך לקרוא בכלל.
מספיק להתחיל לחתן.
כן. למה לא צריך לקרוא? זה נראה לי דבר מאוד ברור. כי כל החשבון שניים נקרא בחת תרגום זה שייך לקשר שלך עם התורה. נביא זה מדרגה אחרת, אתה לא מקבל את הנביא, אתה מקבל, אין קבלת הנביא. במתן תורה לא היו נביאים, הייתה תורה. אגב, למה נהגו לקרוא את ההפטרה? למה נוהגים לקרוא את ההפטרה? תראו את המשנה ברורה סעיף קטן י"ט, תא מנהג שמא יקראו למחר המפטיר ויהיה בקיא ורגיל בה. זה הכל. שמא יקראו לך הפטרה ותדע. לכן מי זה מנהג? מה? מה לא הגיוני? לא, כיוון שמשתדלים לעשות את זה, הרמ"א, לפי המנהג השניים, עדיף להשלים את שניים מקרא לפני שחרית. אחר כך נראה את הדבר הזה. זה רק דעת השכנוך, אבל הרמ"א לא כותב, לא הרמ"א, האשכנזים, תראו את סעיף קטן ח' במשנה ברורה. כתבו כמה אחרונים, כתבו את זה מן המפחד לקרותה בערב שבת. הנהגת הגר"א, טוב, נעזור פה להתחלה. רבותיי, העניין הזה ששניים נקרא לך תרגום הוא לא כל כך פשוט ותמים כמו שהוא נראה. זה בעצם החיוב של קריאת התורה הציבורית, שגם היחיד קשור לזה. יש חיוב לציבור לקרוא בתורה, והיחיד צריך גם כן לקרוא בתורה עוד פעמיים ולהסביר לעצמו את זה. זה התרגום לפי הפשט ולפי הקבלה. גם התרגום זה להסביר לעצמו, לקרוא את התורה כפי שניתנה בסיני, כי גם התרגום ניתן בסיני. איפה זה כתוב שהתרגום ניתן בסיני? כתוב בגמרא במתן נדרים שכל זה הלכה למשה מסיני. התרגום, למרות שצליחו האונקלוס הגר, קראו לתרגום אונקלוס, שכחו וחזרו להסדום, ואונקלוס שמח את זה ברוח הקודש. כך כל זה כתוב במתן נדרים. נדרים. כן. אתם רואים שלפי לפי לשון השכן הרוך לפי הפשט פה, בעצם יוצא שכמו שכן אתה אמרת מקודם, שמי שקורא את החוק לישראל הוא יוצא את החוק, אבל לא צריך לקרוא את זה עוד פעם, כי השכן הרוך אומר שהחיוב מתחיל בעצם ביום ראשון. אגב, לאו דווקא ביום ראשון לפי השכן הרוך, אלא במנחה של שבת. ברגע שהתפלל את המוסף כבר, הוא היה בשבת בצהריים, כבר מתחיל בעצם החיוב של הפרשה הבאה. העובדה שמנחה אתה קורא את הפרשה הבאה.
בקטע הזה אנחנו מקיימים כבר,
יש מחלוקת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בהלכות קריאת התורה, יש מחלוקת, בסתם קריאת התורה, מה, איך העולה צריך לנהוג? האם העולה צריך לקרוא בפיו עם משליח ציבור? או שצריך לשתוק. המשנה ברורה כותב שעדיף לקרוא בפיו משליח ציבור בשקט, כדי כתרי כאלה משתמה. ככה נוהגים לא כל אשכנזים, אבל הרבה נוהגים. אבל בזוהר כתוב שלשום אופן לא, אלא צריכים להיות בשקט כמו שקיבלו את התורה בהר סיני.
עכשיו
אני תספר לי זאת, אני אתגרר את זה מהדות שתמיד היו קוראים לי יחד עם ה...
אנחנו קוראים בשקט עם הבעל התורה, לא? פה לפעמים אומרים
ככה היית תמיד נראה לי פה בשקט.
גם הסבא שלי
עלה משהו. יש לזה מקורות. הדבר הזה שזה מקורות. על פי הפשט, על פי הפשט יש לזה מקור, כי אדם זה מתאמץ לך יותר. אבל על פי הסוד...
לא, אתה מברך ברכה.
לא, 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 משה, לא הבנת אותי.
כל הציבור, לא...
לא הבנת אותי.
אני מקווה... אם אני למשל,
עולה לתורה זה משהו אחר.
דעת חייב.
עולה לתורה זה מסובך יותר. כי עולה לתורה לכאורה חייב לקרוא לפיו, אבל מה עם סומה? סומה עולה לתורה או לא עולה לתורה?
יש דיוק, יש
דיוק. סומה עולה לתורה, עולה, יש עוד חיים עולה. עולה לתורה, אבל הוא לא מצא לקרוא בפיו, אז בסומה סומכים על השיטה שלא צריך לקרוא בפיו. זאת אומרת, אם זה היה איזה סבל או משהו כזה, אתה היית אומר לו, סומה, סגעת, סג בוחות לעכב. במיוחד סומה ספרדי, ספק ספרדי, ספק ברכות להקל. אז אתה רואה אבל שאפילו הרב עובדיה אומר שסומה יכולה לעלות לתורה. זאת אומרת, זה לא סבא. כשכן סומכים על השיטה שלא צריך לקרוא. משתדלים לקרוא בפה, האמת שאני קצת אפיקורס בדבר הזה. אני חושב שהיה זה מתברר לי שהמנהג הקדמון היה לא לקרוא עם העולה, למרות שהרב מסס כתב מה אכפת לך תקרא עם העולה, אני אולי חושב שזה לא טוב לקרוא עם העולה. למה? למה?
עם הקורא, לא עם העולה.
עם הקורא. אני כן קורא, אבל אני צריך יש לי פתאום זה לדבר הזה. הרי מעולם לא שמענו ולא ראינו, אומר רבי שלום מסס, משחי, לא התבקח עכשיו. אומר רבי שלום מסס ועוד, גם מספר על ההדס, לא שמענו, לא ראינו, שמישהו עלה לתורה וקרא עם, עם הקורא. לא ראינו דבר כזה. זה מנהג ארץ ישראל. אני אגיד אותו בזמן האחרון. כך כנראה היה מנהג הישן של הספרדים, שהוא לא קורא. העולה לא קורה. השאלה למה? השאלה היא למה? זה בדיוק, השאלה למה? אבל הבעיה שראים שגם החכמים לא קוראים. יש הרבה ידיעות שגם החכמים לא קוראים. השאלה היא למה? מה אכפת להם לא לקרוא? אז הרב מסס אומר, טוב תקראו. אבל אני ראיתי שהבית יוסף, בבית יוסף בסימן קוף מבז, הוא מביא, ככה כותב, כתוב בזוהר, שהקורא, אפילו העולה, אפילו עולה לשתוק, נסך שלא יקרא, שלא יקרא, כי זה מעמד הר סיני, ומעמד הר סיני היה קול אחד ולא שתי קולות. אבל הראש, כתב הראש, כתב לו שצריך לקרוא, אם אתה לא קורא, זה בכלל לבטלה. זה עושה סתירה בין הזוהר לבין הראש. עכשיו, מראה נתן לזה שני תירוצים. אחד הוא אומר, טוב, אז הלכה לא כמו הראש. וצריך לא לקרוא בפה, כי צריך שיהיה רק כל אחד או לא שני קולות. תראות שאני אומר שאולי אפשר להשב ביניהם, שאם אתה קורא בשקט ולא שומעים אותך, אז זה לא נקרא שני קולות, כי אתה קורא בלחש, לא נקרא שני קולות, ואז זה בסדר גם לפי הזוהר. אז זה חולק הרמה, הרמה אומר שלא צריכים לך לחשוש לזוהר, כי הזוהר זה לא צריך פסיקה, ותקראו בקול. כך בעצם האשכנזים נוהגים שהם קוראים, האשכנזים קוראים בלחש אבל אתה שומע אותם, לא כל האשכנזים, אבל ככה משנה ברורה. הרב שפירא אני זוכר אותו, היה קורא בלחש והיית שומע אותו, והספרדים נוהגים לקרוא בלחש ואתה לא שומע אותם, כי זה התירוץ השני של בית יוסף. אבל היה תירוץ ראשון לבית יוסף. בית יוסף אומר תירוץ ראשון לא כך, אלא שמי שקורא אפילו בלחש זה שתי קולות, אז זה אסור לפי הזוהר. יכול להיות שאתה אמינה, אני עשיתי אפיקורס בדבר הזה, אני מוציא בשפתי ואני מרגיש שאני לא בסדר.
ומה עם הר"ן פרוש, אני יכול
לקרוא
את
הפרשה השניים,
מפרשת
הגום,
השעת
קריאה. רגע, כבר נגיד, זה יותר מסובך הדבר הזה. לא, אני נמצא במקום אחר בכלל. נמצא במקום אחר בכלל. כל זה רבותיי, אני לא יודע, כבר נגיע לזה, אבל נגיע לזה. כל זה לגבי העולה לתורה. אבל עכשיו אני חוזר, לא מדבר לגבי העולה לתורה, אבל לגבי הציבור, משהו חי, לגבי הציבור. האם הציבור צריכים לקרוא את ה... זה אותו זוהר שאומר שלא יהיו שני קולות, אבל המשנה ברורה כותב שכן. המשנה ברורה כותב שכן. עכשיו,
איזה אתה בטוח?
לקרוא ביחד עם הרעים. בהפטרה, רק בהפטרה. בקריאה גם הירושלמי לא קורא. אז מי שיקרא בפיו ביחד עם הקורא, לפי הזוהר זה לא טוב. הוא פספס או משהו חשוב לפי הזוהר. ולכן, לגבי של יוחנן ראובן, אתה אמרת ש... כבר במיוחד של שבת, היהודי הוא לחוד כבר, יכול להביך את הראשון של השבוע הבא, במיוחד של שבת, הוא יפסיד לפי הזוהר, משהו שהוא קרה ביחד עם העולה לתורה. סעיף קטן ב', שניים יקרא, אבל לא יקרא, אחד מקרא ואחד תרגום, ויכוון לשמוע מהשץ, אלא שצריך לקרוא שני פעמים מקרא, חוץ ממה שאמר מהשץ, אם לא שקרה אז גם כן בסיב. האם מגיע לברם שקרה אחרת שקרה בשם לחם חמודות, התגבר יוצא פעם אחת מה ששמע מהשץ, שכרים שמחים לפי דיבת. יש מחלוקת לגבי השאלה, האם מי ששומע משליח ציבור, זה נקרא פעם אחת מקרא. ואתם רואים להלכה, נחלקו בזה אפילו לגבי בדיעבד, ולכן המשנה ברורה אומר שאם אתה רוצה, אתה צריך לקרוא בפיך. אני מזכיר זה שוב פעם נגד אותו זוהר שדיברנו מקודם, ולכן זה לא כל כך טוב. למרות שאדם לא רוצה לנהוג כמו הזוהר, אפשר להכריח אותו לנהוג כמו הזוהר. כן. ובעניין הקריאה, יש דעות בזה בין האחרונים, יש לנו שקרא כל פסוק שני פעמים בתרגום עליו, ויש אומרים שיקרא כל פרשה שני פעמים אחר כך התרגום, היינו שיקרא כל פרשה פתוחה עושה שתי פעמים אחר כך התרגום, ובמגן אמרה שלא שם המצלמים כדי הראשונה, בספר מעשה רביטה שהגרן נהג לומר התרגום, אחר כל פרשה פתוחה או סתומה, או אחר מקום שלא יותר הפסק עניין, עלי כבר רביד, עלי כבר רביד. אז אתה אומר, תעשה מה שנראה לך, או פסוק, שני פסוק, פסוק פעמיים ותרגום, או פרשה פעמיים ותרגום. אבל הרי אומר דווקא לקרוא פסוק פסוק ותרגום. מישהו בקי בטעמים ובנקודות בעל פה, טוב להדר לקרוא בספר תורה גופה. מדוע? כי בעצם ספר תורה ניתן ללימוד ואין איסור להוציא אותו למטרת לימוד. הדבר, יש מי שחולק על הדבר הזה, אבל המשנה ברורה כך פוסק שללמוד בספר תורה זה דבר טוב. הרב עובדיה חידש חידוש שבאמת מאוד מחודש בעיניי, וטוב שעדיף לא להוציא לספר תורה מהבימה, לפתוח אותו מהתיבה, לפתוח אותו בתיבה ולקרוא ככה. לחוש לדעה שמי שאומר שאסור להוציא ספר תורה, דעת יחיד, הנציב, שאומר שאסור להוציא ספר תורה אלא לקריאת התורה ולא ללימוד של יחיד, רק ציבור ולא ליחיד. לכן הוא כותב כן לקרוא, אבל כתחיל להשאיר את זה לתוך התיבה. זהו, אז בדיוק, לא, זאת השאלה, בדיוק. השאלה היא כזאת, אתה נכניס לי עכשיו לקרוא לתוך העניין. הרי הראש כתב שהיום אין מצווה לכתוב ספר תורה.
זה ממש, זה קרן דוד.
אז לפי הראש גם מנציב, ברגע,
לא, זה ראש הזה, דווקא זה במובן, היום אנחנו לא לומדים בו.
אז אומר עכשיו, שכיוון שהיום אתה כבר לא לומד בו, אז אפשר כבר להוציא אותו, כי הלימוד נעשה במקום אחר, אז זה כבר לא כבודו של ספר תורה. ברגע שהתרבו הספרים, אז זה כבר לא, אם זה היה הספר היחידי, אז היית צריך ללמוד בו. אז רגע שלוש אומר, אל תעשה את זה, אל תכתוב את הספר תורה, אלא תקנה ספרים, זה שכל מטרת הספר תורה זה רק הציבור. זה דווקא זה הנציב, מפה הוא מגיע. אז זה חידוש, באופן פשוט אומרים, משנה ברורה לא חושש בזה, וכך כתוב על הארי. על הארי כתוב דבר מבהיל, שהארי לא ידע את הטעמים בעל פה. אז הוא היה מוציא ספר תורה, אבל היה תלמיד שהיה קורא לו מהחומש את הפסוק, ואז היה קורא שניים מקרא בספר תורה. כי הוא לא רצה לזלזל בפסוקים, אבל אתה, איך אתה יכול לקרוא פסוקים בלי טעמים? אז היה תלמיד אחד שהיה מקריא לו את הפסוק, ואז הוא היה מקריא, קורא פעמיים בספר תורה. כך כתוב עליו. כן, בואו נחזור לסעיף א', אני קורא שוב פעם לשכן סעיף א', אומר לשכן ערוך, אף על פי שאדם, בואו נלך כאן מילה מילה, אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה, כל שבועי בציבור, בסדר? אז הוא שמע את התורה, זכה לשמוע אותה כנתינתה מסיני, קיבל את התורה, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו שבוע, לקרות לעצמו, מעבר לקריאת הציבור, חייב לקרות לעצמו אותו שבוע, שניים מקרא לך תרגום. אפילו עטרות ודיבון, מה זה עטרות ודיבון הזה?
תרגום זה למה שכתוב אותו.
מה?
אין תרגום, זה אותו...
יש גם מקום שכן אין
תרגום. אז יש מחלוקת, מה הכוונה אפילו עטרות ודיבון? המשנה ברורה פה אומר, תראו את המשנה ברורה, רוצה לומר, אבל פי שאין בו תרגום, והוא הדין ראובן ושמעון כיוצא בו, צריך אותו כן פעמים. זה כבר בעיה, זאת אומרת. יש את הזאת, מה אתה אומר, אפילו עטרות ודיבון, שאין תרגום צריך לקרוא אותו עוד פעם, אז מה אתה קורא אותו עוד פעם? עוד פעם. אם המטרה של התרגום היא לפרס, אז נפסיק פעמיים. אתה קורא הרי...
בשני
המקרים. מה?
אם זה קבלה, זה ברור. ואם זה פירוש, אז מה, עכשיו אני אקח פירוש שהוא מחולק, עכשיו אני אבין את הפירוש.
לא, אבל...
זה שם כאן, וזה אני כבר לא קורא שזה...
אם יש לך פסוק שכתוב, ומטה אשר סטור בן מיכאל. אז המילה היחידה זה בר, במקום בן, בר, נכון? ומטה אשר סטור בר מיכאל. ומטה נפתלי נחבי בר מופסי. ומטה דן גאול בר מחי. כמה אתה צריך לקרוא את המילה בר כדי שתמיד זה בן? אז בשביל מה אתה קורא את כל זה? זה קצת מראה כמו הארי, שהנקודה של של התרגום זה לא בשביל לפרש. או אולי שני הדברים נכונים, זה צריך שלוש טעמים את התורה ולהסתדר שאחת מהם תהיה פירוש, אבל אם אתה לא מצליח לפרש, שלוש. זה דבר מאוד חשוב רבותיי. מי שקורא שניים מכלל אחד תרגום, יש הרבה קטעים מיותרים בתרגום. כמו, מה? והיו חיים מתושלח, 9 שנים, ואהבו חיים מתושלח, ומית. אתה לא צריך לדעת שום דבר בשביל להבין שזה התרגום. רוב הפסוק זה מספרים. זאת אומרת, 969 שנה היו חיים מתושלח, ואז באמת. זה צריך להיות גאון בארמית כדי להבין את המילים.
זה לא בתרגום בשבילנו,
אנחנו מבינים
את
העברית,
יש מילים שהוא באמת
מפורש, משנה
את ההבנה
הרגילה
שלנו.
נכון.
הוא לא בדברים, אנחנו מבינים
את העברית, את העברית. נכון, נכון, אתה מראות לי בשביל מאוד חשובה. מה שרובן אומר, התקנה שצריך לקרוא שם מקרא לך תרגום, היא תקנה שהתחילה מוקדם, זאת אומרת, מתי תקנו אותה? ברגע שנשים, היה אפשר להגיד, אולי אתה רומז בדבר הזה, שפשוט עובד בעברית.
ידוע
רמית. ידוע רמית, אז תגרמו להם, אז תקנו להם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אז בשביל צריך להיות, שיהיה בזמן הזה שניים מקרא ואחד צרפתית. אם זה היה הטעם, כאשר זה מוסכם על כל האחרונים, שבלעז לא יוצאים לזה חובה. אם כי הפירוש אולי כן.
מה זה גם פירוש?
שאתה מנגן. נכון, זו שאלה. אבל באמת, אני לא ברור לי לומר את הדבר הזה, שהתרגום הוא נצרך למצב שלא יודעים את העברית. אלא נראה לי יותר שהתרגום זה צורה נוספת של קריאת התורה. זאת אומרת, יש לקרוא את התורה בצורה הפשוטה שלה, ויש לקרוא את התורה בצורה פירושית. זה צורה נוספת של לקרוא את התורה. מה?
אם זה יתחבר לתורה, מהקדוש ברוך הוא, וזה שזה תרגום
ארמית,
אז אין לנו
את המלאכים באמצע. כן, אז לפי המדרגה הזאת, התרגום הוא יותר עליון, כן. זה פנים, מה שאתה אומר. זה כמו הקדיש.
אתם קוראים אותה בשפה שלהם, בספר תורה.
כן.
הוא בעברית, והם לא מבינים את
העברית. הם
צריכים לקרוא אותה לא
שלוש פעמים,
אלא ארבע
פעמים. זה נכון מה שאומר, שיכול להיות שקודם כל דפי, אם אתה קורא, אתה צריך לפרש לעצמך את זה. בצורה שלך, אבל לקרוא שניים אחד בכל תרגום. טוב, זה פירוש ראשון לגבי התרות ודיבון, אבל יש פירוש שני. ויש מחמירים, ובהתרות ודיבון שיש בו תרגום ירושלים, אני צריך לקרוא שם התרגום. אז זה פירוש יותר פשוט. מה שקורה אפילו התרות ודיבון, כי בהתרות ודיבון אין הוא פירוש, אבל יש תרגום ירושלים שהוא מעריך. אז מה כתוב? אפילו התרות ודיבון, שאתה צריך לדלג לירושלמי.
אז זה לא
יוצא אותנו משם. יש פסוקים שבהם חמוד, וכל התרגומים לא יצא לך שום דבר חוץ מאשר כמעט פונטי, זאת אומרת כמעט מילה במילה. טוב. אם כן רבותיי, הנושא הזה שמה נמצא לך תרגום, יש פה עמקות, היה צריך להשקיע בו עוד הרבה יותר, לעיין בו. מה המטרה של התרגום? האם הוא רק פירושי? ואני מעיר שתכן שהוא לא רק פירושי, כי עובדה שאתה לא יודע, אתה קורא את זה למרות שלא מוסיף לך שום דבר הפירוש. אבל לעומת זאת, בואו נראה את סעיף ב'. אם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשוב כמו תרגום. ולשמיים נקרא תרגום בין הפירוש רש"י. אז זה דעת, אני מזכיר, הארי אומר לא כך. תראו בשערי תשובה, סעיף קטן ב'. האם בריתו כתב בפרקי יוסף שבים של שלמה קידושים פרק ב' כתב אם אני יכול ללמוד שניהם נקרא פירוש רש"י ולא תרגום. זאת אומרת המהרש"ל והישש כותב אם יש לך זמן רק לאחד משניהם תקרא רש"י. למה?
כמה שנים?
מה? 1,000 שנה בערך. קצת פחות, כן. אתה שואל מה עשו שניים נקרא לפני רש"י? תראו, רבנו תם. לא, אז הוא אומר, זה תם בסיני. התרגום הוא תם בסיני.
לפי שיטה אחת, לפי ארי.
לא, לכולם הוא תם בסיני. שניים קוראים את תם קדוש בגלל שתם בסיני בגלל שהוא פירוש טוב. אז המהרש"ל אומר, הישש, המהרש"ל אומר לקרוא רש"י, אם יש לך אפשרות לזה או לזה. אבל הוא אומר, אבל לפי שתהיו חכמי אמת, יש פידה בתרגום, לכן אין שירות ללמוד שניים ללמוד תרגום. אז זה החידה, החידה אומר, זה דווקא תרגום. אבל השכן ערוך אומר, לא כך, כי השכן ערוך אומר לא כמו החידה, כי השכן ערוך אומר, שאם קראת רש"י במקום תרגום זה בסדר. כך דעת מרן, רש"י במקום תרגום זה בסדר. למה? תראו את המשנה ברורה שהתקדם ד' פירוש רש"י שמפרש את המקרא כמו שמפרש את התרגום ויותר ממנו. אתם רואים שלפי השכן ערוך הנקודה של התרגום זה פירוש, ולכן רש"י הוא טוב יותר מהתרגום כי הוא מפרש יותר
למרות
שהוא מפרש. אז הוא אומר אבל אם קרא בשאר לעד שהוא מפרש מהתרגום לחוד לא יותר יכולה למקום תרגום ושתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין תוכל לקרא. תשימו לב למה ולא עזיתי אפשר לקרוא, בגלל שזה מאוד טכנית, כי זה מילה מול מילה והתרגום יותר מפורט, זה פירוש טוב יותר. אבל אם יהיה פירוש לועזי, זה טוב. שניים נקרא ופירוש אחד לועזי, לפי השכן ערוך, זה כמו רש"י.
זה חוק עצוב, כל
פירוש, תאמר
עם
המאודי, תאמר
עם
המאודי. ודאי, ברור. ודאי, אצלם דווקא רש"י. אפילו רש"י שהוא כזה קצר. חשוב כמו תרגום, סביב קטן A. אה? מי שווה שיניים?
תרגום.
כן, זה, אני אומר, נכון, בוא תראו, לא יודע אם נספיק לראות את זה, חשוב כמו תרגום, על כן יוצא מה שקורה שני פעמים יקרא אחד פירוש רש"י, אותם פסוקים שניים פירוש רש"י, יקרא אותם ג' פעמים, אבל הוא לא קורא מקרא, אז מה שאני אומר, רש"י יקרא את זה עוד פעם נוספת. רבותיי, אתם מבינים את הדבר הזה? אתם מבינים מה שהוא אומר? מה הסברה בזה? רק שנייה, משה חי. עוד פעם, מה הוא אומר? אומר מרן, מכאן הדין אתה יכול להחליף את התרגום ברש"י. ואם אין רש"י? מה ההיגיון? מה אתה עושה למקרא עוד פעם? אתם רואים שאפילו לשיטה הזאת... יפה, אתם רואים שאפילו לשיטה הזאת שהתרגום הוא פירוש, זה אומר שאתה רוצה להרוויח עוד משהו. בעצם צריך לקרוא שלוש פעמים, לא פעמיים. רבותיי, זה הסברה שאנחנו רוצים ממנה מהערב הזה. אין דין לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש דין לקרוא שלוש פעמים את הפרשה. הפעם השלישית, אתה קורא את הפרשה, תעשה את זה עם פירוש. ואם היה לך פירוש, אז תקרא את הפעם השלישית. וזה אפילו לפי הדרך הפשטית של מרן, שאומר שפשוט הקורא של המקום. וזה בדיוק מה שאומר הרעבן, שהתורה ניתנה שלוש פעמים, פעם אחת בסיני, פעם שנייה באוהל מועד, פעם שלישית בערבות מואב, בדברים, ולכן תקנו את השניים מקרא ואחד תרגום. אלא שזה פעם השלישית, כדאי שתעשות את זה פירוש. זה משנה את כל התמונה, את הנקודה היא ההתבטלות של הפרט לכלל, רובן, אתה שומע? זה... יש בזה בחינה של יום עצמאות גם. זאת אומרת, הנקודה זה, יש כלל, רובן. יש כלל, הכלל דבוק בתורה. והפרט איתם. מפנים את הדבר הזה שלוש פעמים. והוא מסתכל, הפרט, רק על מה שקורה בכלל ישראל, והוא מתבטל. ואז העיניים שלו נפתחות, אם לא מסתכל רק בעיניים של עצמו, הכל, יש לו, אין לו, ההלל זורם לו, והכל, הכל, הכל בסדר. עכשיו
מסביר את הקושי, זאת אומרת,
היום?
זה סימן בתוך הלוח, מעריכים
אני חושב שאנשים לא מקפידים בשום דבר שקשור ללימוד תורה, צערי הרב. מצוות תלמוד תורה היא המצווה הכי רפויה. ואני אמרתי פעם, אבל אל תיבעלו, נסיים בדבר הלכה. אני אומר ככה, לגבי תפילה בציבור, תחזיקו טוב, כי אני משוכנע עם מה שאני אומר. לגבי תפילה בציבור, כתוב שאדם שאין לו מניין, כמה הוא צריך להתאמץ בשביל למצוא מניין? זה גמרא פורשת, נפסק לך בשולחן ערוך. אם זה בדרך שלו קדימה, 72 דקות, אם זה אחורה, 18 דקות. זאת אומרת, אדם צריך לשתות מהמסלול שלו רק 18 דקות. עכשיו, הדבר הזה הוא נפקא מינה. למשל, אם אתה הגעת הביתה מאוחר, הפסדת את המניין של 10 בערבית. נגיד חס ושלום, לא היה לנו מניין. זה קרה לנו בכל הזמן שאנחנו לומדים פעם אחת. של המניין, פעם אחת, רק מהטראומה זה כנראה לקרוא אותה, אבל ברוך השם זה לא, זה פעם אחת יחידה זה קרה. אז נגיד חס ושלום לא היה לנו מניין עכשיו, אנחנו חייבים ללכת להשתיב לך או לא? אז מה?
באוטו וברגל, 18 דקות.
ברגל ודאי שלא, ובאוטו, אז זה נקרא לא במסדול, זה לא נקרא במסדול שלך, מה? אז זה בדיוק, מה?
זה בדיוק, 18 דקות זה בדיוק
הלילה. בסדר, אז רק בגלל זה 18 דקות, אתה יודע מה? היהודי קרא לו משהו, הוא קם אחרי 8:05. בסדר? סיפור יותר מעשי לצערנו הרב. הוא קם אחרי 8:05. עכשיו הקציא את המניין של 8:05. המניין האחרון בהר חומה. זה לא טוב, צריך מניין ב-8:30 נוסף. אבל הקציא את המניין, לא שאני מתכוון להשתתף בו, אבל צריך את המניין כזה. אז זה יהיה מניין כמו אוטובוס. האוטובוס, הנהג מתחיל בתחנה הראשונה ונוסע על תחנה האחרונה, אבל הנוסעים מתחלקים כל הזמן. המניין הזה זה מניין שתהיה לו סגולה של אוטובוס. אני פעם התפללתי באיזה בית כנסת אחד של חסידות מסוימת, אני משוכנע שהתחלתי עם 10 מסוימים וגמרתי עם 10 אחרים. אין לי שום ספק שמכל 10 הראשונים לא נשאר אף אחד בסוף. ואז התעוררה לי השאלה, זה היה איזה מקום נופש.
שזה
בישיבה זה. לא, החזן. החזן היה, הוא גם התחלף. כי הוא בא לציון, למחליפים. יש לי בחר. אז היא תורכת שאלה, האם יוצאים בזה ידי חרבה שאלה בציבור. זאת אומרת, קרה, בעצם, לא אכפת לך, אבל אם הם, איזה קטע, אתה התפללת עם 10 מסוימים, ברחו וקדיש, 10 אחרים, היה תפילת העמידה וחזרה בשעת, 10 אחרים היה קראת התורה. וחסידות שהרבא שלהם אמר שכל מי שאומר קצת יכול כבר לפתור את עצמו אפשר במניין. חסידות מסוימת כזאת. והם מתפעלים בשעת ב-9. אז הרבא ככה אמר שמי שקצת אומר יכול לפתור את עצמו לתפילה במניין. אז שם זה פשוט קטסטרופה. רגע, נחזור בעניין. קמת אחרי 8:05. עכשיו, במקרה הדין, אתה לא יכול לנסוע להשתיב לך. אלא אם כן זה בדרך לעבודה. אבל אם זה לא בדרך לעבודה, עכשיו יש לך 18 דקות, הלוך. טוב, אתה עושה את החשבון, כי אתה הרי לא חוזר בשכונה. אבל נגיד שאתה עובד בשכונה, בסדר? נגיד שאתה עובד בשכונה. אז אתה הולך וחוזר, לא צריך, תפלא בבית. מכר הדין. אתה רוצה להחמיר על עצמך, אני לא אמרתי. אבל 18 דקות לסטות מהמסלול שלך זה מה שאתה חייב. יפה. עכשיו, בהלכות תלמוד תורה זה גם כך. אדם שצריך להתאמץ בשביל ללמוד תורה, גם יש לו 18 דקות, או שתלמוד תורה זה מצווה. מה ההבדל? תפילה בציבור זה לא חיוב גמור, זה חיוב אבל לא גמור. לכן דרשו לך מאמץ סביר. אבל מצוות תלמוד תורה זה מצווה גמורה. שתסבירו לאור הדבר הזה, למה אנשים מקפידים יותר על תפילה במניין מאשר על לימוד תורה? מי שיכול להסביר את הדבר הזה? יש מי שיכול להסביר לי בהיגיון? אני אומר בלי שום ספק, אדם, אני אומר לכם הלכה למעשה, אין לי שום ספק בה. אשתו עם אקדח על הרקע אומרת לו, אתה צריך בבית כל הערב. בבקשה, כמה זמן נותן לך לצאת מהבית? מנחה וערבית. ושעה, תלמד, בשעה הזאת תתפלל יחיד. אתם שומעים מה אני אומר הלכה למעשה? אין לי שום ספק בדבר הזה. שהחיוב של תפילה בציבור הוא חיוב פחות מאשר החיוב של תלמוד תורה. והנה אנחנו רוצים בעם ישראל מאות אנשים שאין תפילה בציבור, לא יפסידו, אבל הם לא מבינים. תפילה בציבור זה דורש מאמץ של 18 דקות, אז הם לא יוותרו. אבל תלמוד תורה ככה בקלות הולך. מה?
זה
כי אמרו, אז אתה כבר שמעת את הדור שלי, כי אמרו להם שמה ישראל, וזאת הסיבה שאתה חולשה. לכן גם בשני מקרא וכל תרגום, כל דבר קשור ללימוד תורה, הוא על הקרשים. ולכן, זה נתפס, שני מקרא וכל תרגום, נתפס בתור, אז אנחנו יוצא תלמוד תורה, בכל מקרה לומדים כל כך הרבה. מה?
יש אנשים
יושבים ולומדים תורה,
אבל
זה
לא עושים את
השניים. יש את הבעיות, יש את הבעיות, השני מקרא הוא רפוי גם אצל התלמידי חמים וגם אצל מי שלא לומד. אבל אני חושב שאחרי כל מי שכן לומד הוא יותר מקפיד בדבר. והיום עכשיו בישיבות אני יכול לומר שכמעט, כמעט, כמעט כולם קוראים שני מקרא וכל תרגום. ממש נדיר שלא קוראים שני מקרא וכל תרגום. אבל אני חושב שכל דבר שנוגע לתלמוד תורה הוא חלש מאוד, חלש, והוא בקלות גם מפיל אותו, כי הוא יודע שלהגיד הרבה יומם ולילה הוא בכל מקרה לא עושה, זה סימן שזה בסדר, אז מיד נופה.
זה בסם חדר, שנהנים.
אני חושב שאדם נהנה ללמוד אחרי שהוא עקר את עצמו מהעשייה היומיומית שלו, אבל לעקור את עצמו מהעשייה זה מסלול ייסורים לא פשוט, זה דבר מאוד קשה.
זה דבר מאוד קשה. יש הניבוד, בדרכה כזאת.
נכון.
שהתנגדות היא.
נכון. נכון מאוד. אם כן רבותיי, למדנו היום הלכה מדהימה. יש חובה לקרוא שני מקרא וכל תרגום. ואפשר עוד להספיק להשלים את פרשת בראשית. כי המרן אומר שאפשר להשלים עד שמחת תורה. הוא מביא כמה שיטות. יש אומרים שעד שמחת תורה. להשלים עוד פרשת בראשית זה מה שיש לנו. ולתפוס את המסור שני מקרא. אתם יודעים איזה פרשה נופלת? גם מי שמקפיד על שני מקרא, אתם יודעים איזה פרשה נופלת לו? וזאת הברכה. למה? כי בשנה רבה הוא לומד כל הלילה, הוא נשפח אחרי זה במיטה, ביום השנה רבה אין לו זמן ללמוד, ובשמיני עצרת יש לו מחזור. אין לו חומש דברים מתרגום. הוא מגיע עם מחזור של שלושה רגלים, ואז הוא לא יכול לקרוא את התרגום. הרי רבה, שמיני עצרת, תוך כדי הקריאה יש לך מספיק זמן לקרוא, אבל יש לו רק מחזור.
ומתי חל החיוב של
פרשת זאת הברכה? הפרשת זאת הברכה בהושענא רבה.
מה?
ביום הושענא רבה. מה?
לא לפניכם?
היינו שם מתחילת השבוע?
כן.
שבוע
לא.
זו שאלה, אתה צודק. אפשר לחשוב למה כתבו הושענא רבה.
יש
הושע
או
בכל שניים מקרא אחת תרגום
או בבוא תורה? בשניים
מקרא אחת תרגום.
זה חיוב.
כן?
חיוב מלא.
אני אומר ששני מקרא וכל תרגום זה בעצם לא חיוב של לימוד, זה חיוב של קריאת התורה. זה לא תלמוד תורה. כן?
אבל
לפי
זה, כל שבוע יש מזרח או שזה
מזרח
כל השנה
כולה? משמע ש... מה? מה?
זה מגיע שמלכים ימה בשנותיו. כל שבוע
אתה יודע מה? זה שאלה טובה. זאת אומרת, השאלה, אתה לחוץ למה? כי אתה יכול, לא אתה, אבל יכול להיות שמימיך, לא יקרה מימיך, לפי הצד השני של הגירה שלך, בחיים לא קרה לך להניקה וכי תרגום. כי תמיד בסבירת העומר יש שם 54 פרשיות, מספיק שם לא לך פרשי אחת, אז לא קראת. האם המצווה היא, הוא צודק, האם המצווה היא על כל התורה? האמת יש בכל הדברים האלה שהם כלליים, אז תמיד יש לשאול את השאלה, כמו למשל, האם המצווה היא לכבוש את כל ארץ ישראל או כל חלק? זאת אומרת, האם קיים את זה כיבוש הארץ? הרי ארץ ישראל היא לא בידינו כולה. אז זאת השאלה, נכון? האם המצווה לכבוש את, לכאורה לא קיימנו, צריך לכבוש את השאר, אז שבוע אתה כובש את החלק.
אנחנו מגבי ברכה.
למה לא מברכים?
כל שבוע יש מצווה.
למה לא מברכים על זה? ארצות את, למה לא מברכים על זה? כנראה כי... מה?
כי שרה לעשות את זה.
לא, אבל למה לא מברכים על מצווה ברבנן? כי מצווה ברבנן...
זה כמו סקירת העולם.
אז אתה אומר כי יש ספק שאולי לא יגמור.
אבל... זה
ארוך, אבל זה ארוך. זה ארוך. יכול להיות ש...
יכול
להיות. טוב, תשמע, זו שאלה טובה מה שאתה שואל. הוא שואל, השאלה היא כזאת, האם כמו שיש חיוב לקרוא את קריאת התורה, האמת, גם בקריאת התורה אתה שואל את זה. חיוב קריאת התורה הוא החיוב להתקדם בתורה. בכל זאת יש חיוב על כל פעם ופעם. זאת אומרת, האם זה כאילו שני חיובים, אחד להתקדם כל הזמן והשני על כל פעם ופעם. זו שאלה טובה. אני, זה ברור לי הדבר הזה. הסימן הפשוט הזה שלכל אמרו, שתיים לקרוא אחד תרגום. הוא מחביא בתוכו הרבה אוצרות עיקרים. אם צריכים אותו בשבת בעצם, את הסימן הזה. כי יש בו הרבה, הרבה אוצרות עיקרים. גם סודות התורה וגם סודות העיון והלמדנות. טוב.
מה?
צריך לארגן את זה יותר טוב. אני אעשה את זה יותר טוב.
עכשיו על זה ו... ולמה לסיים?